ממש לפני שנתחיל, להגיד תודה גם לדוד וגם לויטלי, שהם ככה משחררים לי את המקום הזה שבת אחרי שבת, כדי שנוכל לדחוף קצת את הנושא של משפחה יותר חזק. אז בגדול, אני רוצה לאיים עכשיו, שבוע הבא יהיה לנו עוד שיעור על משפחה, ואז ניקח חופש בערך, או לפחות חודש. אז תחזיקו מעמד גם השבת הזאת. בייחוד אני רוצה להגיד לנשים להחזיק מעמד, כי הגברים עשו עבודה טובה, נכון? המשיכו לבוא ארבע פעמים רצופות, תחנו להם את הצורה, ואנחנו רוצים היום להתחיל לדבר קצת על התפקוד של נשים בתוך המשפחה. על מה שכבר עשינו, דיברנו על משפחה באופן כללי, וראינו כל מיני היבטים של בעיקר האחריות של הגברים בתוך המשפחה, ואני רוצה לחזור עכשיו כדי שלא יהיה לנו טעות אחר כך, בתוך בית, בתוך משפחה שהאישה לא מתפקדת טוב, נושא האחריות העיקרי הוא האימא שלה. נושא האחריות העיקרי הוא בעלה. כי בתור ראש המשפחה תמיד אנחנו אמורים לשאת באחריות. וזה אומר שאנחנו נאמר כל מיני דברים. הרעיון הוא לא שנלך הביתה היום וכל הגברים יגידו בבית, את רואה אפילו בקהילה אמרו ש, אלא הרעיון הוא שלנו, לגברים, יהיו כלים לעזור לנשים שלנו למלא את התפקיד שלהן בדרך טובה יותר. ולהן יהיו כלים פשוט לעשות את זה. וכמו שאמרנו, גבר לעולם לא יכול להיות, גבר שמתפקד טוב במשפחה, אם אשתו לא תיתן לו יד, ואישה לעולם לא תוכל להיות אישה משיחית טובה בבית, אם גבר לא ייתן לה את שתי ידיו, את ליבו, את המרת שלו, את הכסף היא לוקחת גם ככה, אבל את כל מה שיש לו. אוקיי? אלה התנאים. מה שמעניין שכששאול השליח באיגרת אל האפסים מדבר על משפחה, הוא מתחיל את הדיון דווקא מאנשים. והוא אומר כך, באפסים פרק ה' פסוק 22, הוא אומר, אנשים יקנן על הבעליכן כמו לאדוננו, כי האיש הוא ראש האישה, כפי שהמשיח הוא ראש הקהילה, המושיע של הגוף. וכשם שהקהילה נכנעת למשיח, כן גם הנשים תקנן על הבעליהן בכל דבר. קשה, אה? אתה לא רוצה להעביר לפסוק כאילו ש... הנה. אוקיי? אז בעצם, באופן נורמלי, זה היה צריך להיות עניין טבעי. אלוהים ברא את הגבר, ברא אישה שתהיה עזר כנגדו, ובאופן טבעי הייתה צריכה להיכנע לו בשמחה, והוא באופן טבעי היה צריך להוביל אותה. אתם יודעים, מה שקרה זה שהאישה, היא עשתה שם טעות גדולה בגן עדן, נכון? ובעלה לא מימש את האחריות שלו, והנה אנחנו עכשיו בפינה שלנשים מאוד מאוד קשה להיכנע לבעלים שלהם. במידה רבה, בצדק רב, נכון? כי הגברים לא משהו. אבל להיכנע זה עסק כואב. ומכיוון שאלוהים אמר שכולם צריכים להיכנע, אנחנו כבר ראינו את זה לפני שהוא אומר לאישה, הוא אומר להיכנע לרשויות, להיכנע אחד לשני, כולם צריכים להיכנע, או במילים אחרות, כולם צריכים להעדיף האינטרס של הזולת על פני האינטרס שלהם. העסק הזה הוא קשה, כי כולנו מחזיקים בלב מידה מסוימת של אגו, נכון? דרך אגב, אצלי באופן עקרוני, הוא גדול. אנחנו תופסים, האגו תופס את המקום, ועכשיו כל מה שקשור לאחרים נהיה לנו קשה יותר. ולכן זה כל כך מורכב. אבל כשאלוהים ברא את הגבר והאישה, אפשר לעבור, כשאלוהים ברא את הגבר והאישה, הוא בעצם מתכוון שתהיה איזושהי הרמוניה ביניהם, נכון? אלוהים ברא את הגבר והאישה, אמר, הנה, יש את שניהם, הכל, כמו שכתוב בעברית העתיקה, עוד שין חרשו, נכון? הכל טוב מאוד, הכל בסדר, כי האישה באופן טבעי הייתה צריכה להיענות למנהיגות של הגבר, וגבר באופן טבעי היה אמור לאהוב את אשתו ללא גבול וללא תנאי. אז מיד אחרי הבריאה אלוהים אומר, הכל טוב מאוד. מיד אחרי החטא הוא אומר לאישה בפרק ג' פסוק 16, ואל אישך תשוקתך והוא ימשול בך. רואים את השינוי? קודם, את עזר כנגדו, הכל מצוין, אין שום בעיה. כולם שמחים, היא מוגנת, הוא מטפל בה, היא עושה מה שהוא אומר כי הוא נותן לה רעיונות טובים, הוא מדריך אותה, הוא מוביל אותה לאלוהים, זוכרים משבוע שעבר, הוא מחזק את ידיה באלוהים, הוא מוביל אותה למקום הנכון. אחרי החטא, יש בעיה. דרך אגב, הבעיה היא כפולה, מה שהוא אומר שם בפסוק 16 היא כפולה. הוא אומר, קודם כל, אל אישך תשוקתך. למה? למה אל אישך תשוקתך? איך זה קרה? לא היה צריך להיות ככה. והחלק השני גם הוא לא טוב, כי הוא ימשול בך. גברים, אנחנו כבר יודעים, אנחנו לא אמורים למשול בנשים שלנו, נכון? אנחנו אמורים לשרת את הנשים שלנו. אנחנו אמורים להוביל את הנשים שלנו, לעזור להן, להדריך אותן, לא למשול בהן. אז אנחנו לא יושבים באיזשהו מקום שאנחנו הממשלה והיא האזרחים, או אנחנו שירות בתי הסוהר והיא האסירה, או אנחנו המפקדים והיא הטירונית. ממש לא. וכשהוא אומר אחרי החטא, הוא אומר, אלישך תשוקתך והוא ימשול בך, נשים, אנחנו מדברים בעיקר אליכם היום, הבעיה הראשונה שלכן מתחילה בזה, שיש לכם תשוקה להשתחרר מהשלטון, או להשתחרר מהמנהיגות של הגברים שלכם. נכון? שם מתחילה הבעיה. יש לכם רצון, הוא יושב בפנים, של אני יודעת יותר טוב, דרך כלל ב-50% מהמקרים זה נכון, אוקיי? אני יודעת יותר טוב, או הוא לא מבין, 80% מהמקרים, או הוא מונע על ידי 90% מה... הכל נכון, אין לנו ויכוח על העובדות, הוויכוח על המהות. לכן בלב יש, בגלל החטא, רצון לא לקבל את המנהיגות של הגבר, אלא להיות מי שקובע את הכל, ולכן המצאתן נשים, כל מיני משפטים מצחיקים אתכם. כמו להגיד, הבעל שלי הוא ראש המשפחה, אבל אני הצוואר. נכון? אני מחליטה לאן הוא מסתכל. משהו שהמצאנו עם השנים כדי להגיד, אוקיי, יש לו את התואר, אבל את האמת כולנו יודעים. נכון? וכתוצאה מזה, אישה רוצה שליטה במקום שהיא צריכה להיכנע, לתת. גבר רוצה להתנסה במקום שהוא אמור לשרת. ויש לנו עכשיו בתוך הבית מין מאבק שכולם עושים את זה לא נכון. למען האמת, זה אפילו חורג מתחום המשפחה, נכון? לכן שאול כותב לתימותאוס, הוא אומר, אני לא מרשה לאישה ללמד ולא להסתרר על האיש. אני לא מרשה לה. אז בואו נעשה רק סדר פה. אישה צריכה להיכנע בדרך כלל, רק לבעלה. אוקיי? אז נשים, לא רגע, גברים, אתם לא רשאים ללכת אל אורית ולצפות שהיא תיכנע לכם. זה לא יקרה. אוקיי? אישה צריכה להיכנע לבעלה בלבד. אבל כשאנחנו מגיעים למקום שבו יש לנו חיים משותפים, כמו הקהילה, האישה לא מפגינה מנהיגות על שום גבר. מבינים את הנקודה? היא נכנעת רק לבעלה, אבל היא לא מקבלת מקום של מנהיגות, למשל בקהילה, דרך אגב, לא בגלל שהן לא מספיק טובות, הרי אנחנו יודעים את האמת, אלא מכיוון שכך אלוהים קבע. והוא אומר, אני לא מרשה לאישה ללמד, כי לימוד יש בו הפגנה של סמכות, ואני לא מרשה לה להסתרר על הגבר, לא, והיא צריכה עדיין להיכנע רק לבעלה. קשה? כן. למה? כי בדרך כלל, למשל, נשים הן מורות טובות מגברים. אנחנו יודעים את זה. לכן, טוב לנו שהנשים מלמדות את הילדים שלנו, נכון? כי הן מלמדות יותר טוב מאיתנו. נשים בכלל יותר טובות במילים, בביטוי. אנחנו טובים עם פלייר ביד ופטיש. אבל הן טובות מאוד בביטוי, הן טובות מאוד עם המון המון דברים. הן יודעות לא פחות מאיתנו, למען האמת, בדרך כלל יותר, כי אנחנו זוכרים כל כך הרבה פרטים חשובים. אתם יודעים, את ההרכב של ביירן מינכן ושל ברצלונה, אנחנו זוכרים. אבל את הדברים הקטנים האלה, הכתובים, אנחנו לא זוכרים כל כך. אבל להם, אין להם את זה, אז הם... ונשים יש שם המון יתרונות. מבחינה רוחנית, הן לא נופלות מאיתנו, אנחנו יודעים את זה. ולכן כל כך קשה להן להיכנע לנו. עכשיו, אם לתוך זה נוסיף עוד את מה שהעולם המודרני נותן לנו, והשטן בעצם מהיום הראשון, הפגיעה הראשונה שלו בבני האדם הייתה בבסיס של המשפחה, נכון? הוא אמר לאישה, אני יודע שאמרו לך ככה, אבל זה לא נכון. ובעצם פגם בדיוק בהיררכיה הזו שיש בתוך המשפחה ובהיררכיה שיש בין המשפחה לבין אלוהים. ועכשיו בני זוג מקימים משפחה שאין חלוקת תפקידים, אין שום היררכיה, ובמקרה הטוב הם יושבים ומחליטים מי אחראי על מה, בדרך כלל גם זה לא קורה, אלא זורמים. נכון? אנחנו מתחתנים כי אנחנו מאוהבים, אנחנו נכנסים לבית, מרגע זה והלאה, זורמים, זורמים, זורמים. ולכן יש בלגן כזה גדול. ולזה נוספים כל הארגונים הפמיניסטיים שאומרים, אין יותר הבדלים, אין הבדלים, לא במעמד, לא בשכר, לא ביכולות, לא בשום דבר. אפילו אומרים, אם אתה רוצה ואתה גבר ואתה רוצה להיות אישה, אין שום בעיה, יש היום ניתוחים בתיק, ואתה יכול, זה לא כל כך ככה, אבל עם הזמן זה יהיה כנראה יותר מהיר, נכון? זה טכנולוגיה תשתפר, ככה קוראים לזה. ואתה יכול להיות מה שאתה רוצה, ומה שאלוהים קבע כבר אין כלום. ובגלל שהפגיעה במשפחה הייתה כל כך קשה, ההידרדרות של העולם הייתה כל כך קשה. ואנחנו רואים את זה בראשית, ספר בראשית, מהכל טוב מאוד, את רוצה למשול, אבל הוא ימשול בך, ועכשיו משם יש פרק ד' פוליגמיה, פרק ט' פורנוגרפיה, פרק ט' ז' ניאוף, פרק י' ט' הומוסקסואליות, פרק ל' ד' אונס, פרק ל' ח' גילוי עריות, יחסי מין עם הורים ילדים, זנות, פרק ל' ט' פיתוי. אנחנו רק 39 פרקים בכתובים. הנה לאן העולם הולך. וזה קורה כל כך מהר, כשידעו שזה לא בסדר. היום תפיסת העולם שזה בסדר, אז מה יעצור את ההידרדרות? ואתם יודעים, לא, אתן יודעות מי סובל מזה הכי הרבה? אנשים. אתן. אנשים דוחפות את זה קדימה, ואנשים הראשונות לסבול. כי פעם היה להם גבר בבית שהעניק להם ביטחון, העניק להם הדרכה, העניק להם פרנסה. היום? אתם יודעים, הרי אנחנו נפגשים. ונשים היום עובדות כל כך קשה. נכון? קמות בבוקר, עובדות, חוזרות הביתה, עובדות, 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 עובדות. ומה לעשות? בכל זאת אלוהים יצר אתכם אחרות, ואתן לא יכולות בערב שאתם חוזרות עייפות להתעלם מהילדים כמו שאנחנו יודעים לעשות. נכון? לנו אין שום בעיה עם זה. אני עייף, לך אל אמא שלך, זה קל. לא שמעתי אישה שאומרת, אני עייפה, לך אל אבא שלך. אלא אם היא אח לגבר. אבל לא קורים כאלה דברים. ובעצם הנשים שדחפו את המהפכה הזאת, הן הראשונות לסבול. מוזר, אה? דרך אגב, זה נכון בהמון המון תחומים. אז אם אנחנו רוצים בית נורמלי, אנחנו צריכים לחזור למקום שאלוהים קבע. ושם אולי יהיה משהו שהוא נכון יותר. ולחזור לאיפה שאלוהים קבע, זה אומר שכל אחד חוזר לשם. גברים, בבקשה, בבקשה, אל תחזרו היום הביתה ותגידו לנשים שלכם, את רואה, אמרו בקהילה שאת צריכה תתתתתתם. אלוהים אומר לאישה להיכנע לבעלה, הוא מעולם, מעולם לא אמר לגבר, תכניע את אשתך. מעולם לא אמר את זה. הוא אמר לגבר, תאהב את אשתך גם כשהיא לא נכנעת. ולכן, אם אנחנו רוצים לעזור להן, אנחנו צריכים להיות מה שאנחנו נקראנו להיות, ואז אולי יהיה להם קל יותר להיכנע, כי יותר קל להיכנע לגבר שאוהב. בואו נדבר רגע על להיכנע. מה זה אומר להיכנע? כן. להיכנע זה אומר להעדיף את הזולת על פניי, נכון? דוגמה הכי טובה, ישוע אומר לאב, אומר רצונך לא רצוני. כמה פשוט, אה? בשביל להיכנע לא צריך ללמוד אוצר מילים גדול. רצונך לא רצוני. מספיק טוב. ישוע אמר את זה רגע לפני שהוא הלך אל מותו. לנו אלוהים אומר להיכנע זה לזה, תמיד להיכנע. להעדיף את הרצון של מישהו אחר או להעדיף את האינטרס של מישהו אחר. אז זה נכון לגבי כולם, למשל ילדים, זה אומר שברגע שיש אימות בין מה שאני רוצה למה שההורים רוצים, אני צריך להעדיף את מה שההורים רוצים, אפילו אם אני בטוח שהם טועים. זה נכון בין בני הזוג, זה נכון במקומות העבודה, נכון בכל דבר. וכשאלוהים מדבר על להיכנע, הוא אומר שכולם צריכים להיכנע, והוא מתחיל עם אנשים. הוא אומר, קודם כל, הנה הבסיס. אישה צריכה להיכנע לבעלה. מה זה אומר? האם אישה צריכה להגיד כן לכל דבר שבעלה אומר לה? האם היא צריכה לנהוג בבית כמו טירון בגולני מול המפקדים שלו? שכל מה שאומרים לו הוא אומר, כן, לא חיל חינוך, אני מבין. צבא. האם לשם זה צריך להגיע? והתשובה היא, בהחלט לא. על האישה להיענות למנהיגות של בעלה. אוקיי? לא, אתם יודעים, בעברית המילה להיכנע היא מילה קצת קשה, נכון? כי כשאנחנו מגיעים לקרב ואנחנו מנצחים את האויב, הוא מרים דגל לבן ואנחנו אומרים שזה נכנע, שהוא נכנע. אבל המילה להיכנע היא לא להרים דגל לבן. המילה להיכנע זה להיות מתחת. אוקיי? דרך אגב, באנגלית יש שתי מילים שונות, שזה קצת יותר טוב. אבל להיכנע זה להיות מתחת, מתחת לסמכות. והאישה צריכה להיכנע לבעלה. דרך אגב, זה חלק מהמערכת היחסים האינטימית שיש בתוך הבית. איך להיכנע? הוא אומר בדיוק. לקולוסים, למשל, בפרק ג' שאול אומר, הנשים יכנענה לבעליכן. אנחנו רצינו שפה ייגמר הפסוק, אבל הוא לא נגמר. הוא אומר, הנשים יכנענה לבעליכן כמו שיאה לנוכח האדון. בעצם מה שאלוהים אומר, שאתן צריכות להיכנות לבעלים שלכם כמו שראוי להיכנע לאדון. אוקיי, נגיד את זה אולי במילים אחרות. אתן אמורות להיכנע לבעלים שלכם בגלל שאתן נכנעות לאדון. אוקיי? לא בגלל שהבעל שלכם שווה את זה, כי הוא לא, בדרך כלל, אלא בגלל שהאדון שווה את זה. ולכן אני נכנעת לו, כי זה מה ש... נתן לי את המצווה. מי ששווה זה האדון, לא הבעל. לא צריך לחפש את זה שם. זאת אומרת, אם אנחנו נתחיל לשבת ולחשוב בבית, אם בעלי שווה את זה, זה יהיה מאוד מתסכל. נכון? לא ללכת לשם. אנחנו צריכות, אתן צריכות, לא אנחנו, אתן צריכות להיכנות, להיכנע לבעלים, כמו שראוי להיכנע לאדון. אוקיי? כמו שיאה באדון, כראוי לפני האדון, יש כל מיני ביטויים. הדוגמה של הכתובים נותנים לנו זה של שרה. שרה נכנעה לאברהם. טוב, הוא היה אבי המאמינים, נכון? והוא תמיד דאג לה, נכון? ממש ממש תמיד תמיד דאג לה. רק שהוא פחד, הוא נתן אותה למלך. אבל ככה הוא דאג לה. הוא קיבל אותה, ואחר כך עשה את זה עוד פעם, כי הוא פחד. אבל הוא דאג לה. אתם מבינים? הוא לא היה איזה בעל הכי טוב שיש. אוקיי? אבל היא ידעה לציית לו, כי היא אהבה את אלוהים. היא גם אהבה אותו, אני חושב. אבל זה לא רלוונטי, כי אלוהים לא אמר לה לאהוב אותו. היא אהבה את אלוהים, והיא נכנעה לו. מדהים העניין הזה, נכון? והיא נכנעה לו כל הזמן, ואנחנו צריכים שאנשים יקנעו לבעלים שלהם כל הזמן, חוץ ממקרה אחד, שהמצווה של הבעל סותרת את המצווה של אלוהים. נכון? אנחנו רואים את זה בכל מקום. אלוהים אמר שאנחנו צריכים לציית לשלטונות, אבל כשאמרו לשליחים לא לבשר את הבשורה, אמרו, אנחנו לא יכולים, אנחנו לא יכולים לציית לכם ולהפר את המצווה של אלוהים. אוקיי? אז הנה הקו האדום. אוקיי? בנות. כשהמצווה של הבעל היא סותרת את דבר אלוהים, לא סותרת את הרעיון שלכם מה אלוהים אומר. שאתן יכולות לקחת את הכתובים ולהגיד, בעלי היקר או הזול, תלוי במקרה, אתה רואה מה כתוב פה? אני לא יכולה לציית לך ולהמרות את הפה של אלוהים. בסדר. יש על מה לדבר. וזה מה שהוא אומר? אני חושב שבשתי למשל, שסרבה להראות את הגוף שלה לחבורת השיקורים, עשתה נכון. שילמה מחיר. דרך אגב, היא כנראה לא עשה את זה מאמונה גדולה, אבל היא עשה את זה בגלל ערכים. אני חושב שהיא עשתה בסדר. אני חושב שהיא לא הייתה צריכה לבוא לשם. אולי הייתה יכולה לעשות את זה בדרך קצת שונה. משפחה בנויה על בסיס מסוים, שיש בה גבר ירא אלוהים ואישה שנכנעת לבעלה. וכשזה עובד, הכל יכול לעבוד. כשהבעל לא מושלם והאישה לא מושלמת, העסק הזה יותר קשה, אבל התקווה היא רק אם הם נשארים שם. ולכן, נשים, אתם חייבות להבין שלמרות החסרונות של הבעלים שלכם, אלוהים נתן להם את הסמכות, ואתן צריכות לקבל את הסמכות הזאת בענווה ובאהבה. אם אין לכם הרבה אהבה אליו, אל הבעל, חבל. אבל חייבת להיות לכם מספיק אהבה לאדון בשביל לעשות את מה שהוא אומר. אוקיי? באיגרת הראשונה של פטרוס פרק ג' יש עוד התניה מעניינת שאנחנו רוצים לגעת בה. הוא אומר כך, גם אתן, הנשים, יקנן על הבעליכן. וכך, אם יש שאינם מצייתים לדבר, יקנה ליבם לא על ידי דיבור, אלא על ידי התנהגות הנשים, בראותם את התנהגותכן התורה המלווה ביראה. ופערכן על יהיה פער חיצוני של מחלפות שיער ודי זהב ובגדים, אלא האדם אשר בסתר הלב, הפער הבלתי נשחת של רוח ענווה ושקטה, אשר יקרה היא מאוד בעיני אלוהים. כך התקשטו בעבר גם הנשים הקדושות והמייחלות לאלוהים בהיכנען לבעליהן. כשרה אשר שמעה בקול אברהם וקראה לו אדון, ואתן נהייתן בנות לה, אם אתן עושות את אותו ואינכן פוחדות פחד. בואו נתחיל שוב. המילים הראשונות הוא אומר, כן גם אתן. אז אל תשבו בבית ותגידו, למה דווקא אנחנו צריכות להיכנע? לא, גם אתם, לא רק אתם, גם אתם. כולם צריכים להיכנע, נכון? אנחנו הולכים לעבודה, אנחנו נכנעים, הולכים לבית ספר, נכנעים, הולכים לצבא, נכנעים, בעבודה, נכנעים, בכל מקום אנחנו נכנעים. אז זה לא רק סיפור שלכם, אוקיי? זאת אומרת, גם אתם. בפרק ב' פסוק 13 הוא אומר שאנחנו צריכים להיכנע לכל מוסד אנושי. אוקיי? ואז הוא אומר שרצון אלוהים הוא שנעשה את הטוב. אני רק רוצה לומר שבתוך ההקשר של מה שהוא אומר, להיכנע והטוב זה כמעט אותו דבר, נכון? תיכנעו לשוטר, תיכנעו למס הכנסה, רשם העמותות, זה קשה. תיכנעו. וככה אתם עושים את הטוב. והוא אומר, לא רק אתם, הרי המשיח נכנע. חברים, המשיח נכנע לשלטון מושחת ואלים. הוא נכנע לעם שלא רצה אותו. הלך את כל הדרך. ושם בפרק ב' בפסוק 21 הוא אומר, לזאת נקראתם כי גם המשיח סבל בעדכם וישאיר לכם מופת כדי שתלכו בעקבותיו. אוקיי? אז ככה. הכניעה שלכם לבעלים שלכם לא אמורה להיות סבל. אבל יכולה להיות סבל, נכון? אנחנו יודעים. זה מגיע לפינות של סבל לפחות לפעמים. אצל חלק תמיד, אצל חלק מעט, מגיע אצל כולם. אבל כשאנחנו סובלים, אלוהים אומר, אתם סובלים, אתם פשוט הולכים, אתן הולכות בדרך של המשיח. ואם אתן נכנעות למרות הסבל, אומר אשריכם, כי אתם עושות בדיוק את הטוב. זה בדיוק מה שאתם צריכות לעשות. ולכן, תעשו את זה. הוא אומר, לכן גם אתם, אנשים, תיכנעו לבעלים שלכם, כמו שנדרש מכל אחד. רק אצלכם זה יותר אינטנסיבי. ומה אם יש לכם בעל לא מאמין בבית? קשה, אה? לפעמים. אני מכיר כמה בעלים קשים, מאמינים שהם גם כן לא כל כך קייטנה. אוקיי? אבל בואו נגיד שיש לנו בעל לא מאמין בבית. אוקיי? מה אז? מה עושים עכשיו? איך אנחנו משכנעים אותו להאמין? אז יש לנו כל מיני דרכים לעשות את זה. אנחנו יכולים לנדנד לו, לדבר איתו, ללחוץ עליו, לשים לו יותר מלח באוכל. אפשר לעשות המון דברים. ואפשר לא. מה שפטרוס אומר, שיש כאלה שאינם מצייתים לדבר. לפי דעתי אפשר לעבור עוד שקף אחד. כן? אומר, מה זה אומר לא מצייתים לדבר? אנחנו אומרים, מדובר על בעל לא מאמין, נכון? לא. לא בהכרח. אולי זה בעל לא מאמין, אולי זה בעל מאמין שלא מציית לדבר. מה אז? מה עושים איתו? זה קשה. אבל אני רוצה רגע לדבר אל אלה שבאמת יש להם בבית בעל לא מאמין. אוקיי? ואני רוצה, תשימו רגע יד על הלב ותשאלו את עצמכם. האם כשבעלי הלא מאמין רואה אותי, האם אני אטרקטיבית בשבילו בגלל ההתנהגות שלי? האם הוא מסתכל עליי ואומר, oh, איזה כיף לי שיש לי אישה מאמינה כי היא זה וזה 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 וזה, לעומת האלה שבחוץ. האם זה מה שהוא אומר? הוא אומר, וואו. כי אם הוא לא אומר ככה, מה זה משנה מה אנחנו אומרות לו, נכון? מה זה חשוב? איך את יכולה לשכנע את בעלך שהאמונה המשיחית היא כל כך טובה, אם הוא רואה אותך, כלום. דרך אגב, זה נכון לגבי כולנו, אבל אנחנו נוח לי לדבר על נשים היום, שבת קלה. האם כשהבעל שלך המאמין לא מציית, קורה לו? כל יום? האם כשהוא לא מציית, האם הוא רואה בך דוגמה שהוא מסתכל ואומר, וואו, אני פישלתי, אבל היא נשארה קדושה ונשארה עם עדות שוצאת מן הכלל. וזה יגרום לי לחזור חזרה. זה בדיוק מה שפטרוס אומר. הוא אומר, אל תלכי אליו ותגידו לו, למה אתה לא מאמין? למה אתה כזה? למה לא עשית? למה? לא טוב, אנחנו לא אוהבים את זה, באמת. רק שתדעו, שאתם עושות את זה, לא טוב לנו בחיים. כי מה שאתם עושות, אתם דורכות על היבלת הכי כואבת שלנו, כי אנחנו רוצים להיות מנהיגים. ושאתם כל הזמן אומרות לנו לא טוב, לא טוב, לא טוב, לא טוב, אתם דורכות בדיוק איפה שכואב לנו. רק שתדעו את זה. ואז התגובה שלנו היא בין שתיקה רועמת לבין צרכה רועמת, נכון? זה מה שאנחנו עושים. כי אנחנו לא יודעים להתמודד עם זה. לא תמיד, זה טוב שאתם אומרות. אבל לפעמים, שסוגרים את הפה ועושים את מה שנכון, יש איזו השפעה פי אלף יותר גדולה מכל המילים שנגיד אחר כך. ואנחנו יודעים את זה. אבל אם אנחנו חיים במשפחה שיש לנו בעל לא מאמין, ואנחנו קרציות, איך הוא יבוא לאמונה? איזה עדות אנחנו נותנים לו פה? שאנחנו אומרים לו, אתה טועה, אתה טועה, אתה הולך לגיהנום כל היום. איזה עדות אנחנו נותנים לו? לא שומעים מה? לפי דעתי לא הפסדתם כלום, באמת. פתאום, אנשים פתאום לא שומעות, איזה קטע? יש בעיה באוזניות? העיקר שאין בעיה באוזן. שומעים? לא? לא? אוקיי. יש לך כבר מיקרופון ביד? לא, מיקרופון, מיקרופון. חרשו? דה? או. או. אמרתי או ברוסית. או. אוקיי. אז נשים שהבעל שלהן לא מציית לדבר, אם הוא מאמין או לא מאמין, הדרך הנכונה ביותר זה לבנות דוגמה אישית מאוד מאוד טובה, שהוא רואה ואומר, וואו, זה, אתם יודעים, כשאנחנו מבשרים את הבשורה, למילים שלנו יש הרבה ערך, ועדיין הערך מוגבל. אני רוצה להגיד לכם ש אורית ואני התחלנו להתעניין בבשורה, לא בגלל המילים שאמרו לנו, אלא בגלל ההתנהגות של האנשים. אנחנו באנו וראינו אנשים כל כך טובים, כל כך טובים, לא טבעי העניין הזה. זה מה שעבר לי בראש. לא יכול להיות. איך זה יכול להיות? ואמרנו, אוקיי, בואו נראה מה, 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 מה עובר עליהם. וזה מה שעשה את ההבדל. אם זה קורה עם אנשים זרים, תארו לכם איזה עדות חזקה יש לנו בתוך הבית, אם ההתנהגות שלנו היא נכונה. ודרך אגב, אני רוצה להגיד לכם, נשים שגברים אוהבים את הנשים שלהם, שהן מטופחות ונראות טוב וכל זה, אבל בינינו לא כל כך חשוב לנו. כאילו, אם אתם חושבות שאתם תסתרקו יותר יפה, תתאפרו יותר, תעשו, יאללה, נו ברצינות. אתם רואות את זה, אנחנו לא, שאורית מסתפרת, אני לא יודע אם היא לא מספרת לי. נכון? אנחנו לא רואים את זה בכלל. אז לא שווה להשקיע כל כך הרבה מאמץ להרשים אותנו באיך אתם נראות, אנחנו יודעים איך אתם נראות, זה לא העניין. אבל להרשים אותנו במעשים, בהתנהגות, יכול לעשות את כל ההבדל. אתם מבינים, המראה החיצוני יש שם מקום משמעותי לפני שמכירים. אחרי שמכירים, מה זה חשוב? אז כשאתן כועסות עלינו בגלל שאנחנו לא מצייתים לדבר, ואתן נותנות לנו לאכול בבית, בבקשה, אל תגישו לנו את הצלחת עם פרצוף שאומר, הלוואי שתיחנק. אוקיי, לא טוב. להפך, דווקא אם תצליחו להראות לנו את האהבה שלכם, ואת הדאגה שלכם, ואת האהבה שלכם לאדון, בדיוק ברגע שיש לכם את כל הזכות לכעוס, זה יכול לעשות את ההבדל. שם בדיוק יכול להיות ההבדל. אם אתן מסוגלות לכבד את המנהיגות של הבעלים שלכם, לא כשהם מצוינים והכל בסדר, אלא דווקא ברגעים הקשים שלהם, אז אנחנו צריכים את התמיכה. אני לא צריך את התמיכה כשאני מצוין. כשאני מצוין, אני מצוין, אני יודע את זה. אני צריך את התמיכה כשאני זייפתי וכשאני יודע שזייפתי, לא צריך להגיד לי את זה יותר, אני כבר יודע. עכשיו צריך לבנות אותי, צריך לקחת אותי. וזה בדיוק מה מה שצריך לעשות. והציות, כמו שפטרוס אומר, לא יכול להיות רק חיצוני, אפשר ללכת לבר, כן? אתם יודעים, זה מעניין שהקטע הזה שפטרוס מדבר עליו, הוא אומר, הפאר שלכם שלא יהיה רק חיצוני, ואנחנו מיד לוקחים את זה, נשים, אל תקדישו כל כך הרבה זמן לחיצוניות, יותר חשוב הפנימיות, זה נכון. אבל תזכרו שהוא אומר את זה בתוך ההקשר של הציות. הוא אומר, גם הציות שלכם שלא יהיה רק חיצוני. אתם יודעים, יש לנו, אנחנו מגדלים ילדים. ילדים, אם ילד מציית או לא מציית, דרך אגב, זה החלטה של ההורים. אוקיי, אנחנו עוד נדבר על זה בהמשך. אז מי שיושב פה ואומר, הילדים שלי לא מצייתים לי, רק שתדע, הבעיה שלך, לא שלהם. רק תדע את זה, זה המצב. אבל גם ילדים מצייתים, שהם במרכאות עושים מה שאומרים להם, עוד לא בטוח שהכל בסדר, נכון? כי גם איך הם מצייתים זה חשוב, לא רק אם הם מצייתים. אז אני יכול, באופן עקרוני, ללמד את הילדים שלי, תשאלו אותם, עשיתי את זה כמה שנים, ללכת לישון כשאני אומר להם לכו לישון. קשה העניין הזה בבתים, אה? אתה אומר לישון, יש דיון, מסע ומתן. לא, אצלנו בבית לא היה מסע ומתן, אוקיי? אנחנו אמרנו לילדים, לכו לישון, הלכו לישון. אוקיי? למה? איך אבא שלי אומר, הוא לא מאמין, הוא אומר, יש לך מזל, יצאו לך ילדים טובים. אין לי מזל, יש לי יד גדולה. אבל איך הם מצייתים? גם חשוב, נכון? אז לנו בבית הייתה שיטה שלילדים היה, תקשיבו רגע, אסור היה להם להיות עצובים. בלי סיבה. אוקיי? אז אם אתה אומר לילד שלך, לך לישון, והוא מוריד, והולך, הוא לא ילד טוב. הוא ילד רע. כי כשאני אמרתי, הולך לישון, הוא צריך לחייך, לבוא להגיד, אבא, לילה טוב, לתת לי חיבוק, ללכת אל אמא, לתת לה שני פצילוי, אחד בכל צד, ורק אז ללכת לישון עם חיוך על הפנים. ככה מצייתים לאלוהים, נכון? אלוהים אומר, אנחנו מחייכים, הבנת? סיבכתי אותך, אה? מסכן מידן, יהיה אדום, לא יודע מה יהיה היום. אתם מבינים את הנקודה? לציית זה משהו שבא מהלב, זה לא חיצוני. כמו שיופי בא מהלב והוא לא חיצוני. זאת ההקבלה שפטרוס עושה. הוא אומר, אל תחשבי שאם את נראית יפה ואומרת לו קוצי מוצי, הכל טוב. הוא לא צריך קוצי מוצי, הוא צריך אישה שמכבדת אותו. כל כך פשוט, נכון? לא שנראית מכבדת אותו, שמכבדת אותו. ואם הוא לא שווה, מה זה רלוונטי? את מכבדת אותו כמו שראוי לפני האדון. זה העניין. לא פשוט, אבל זה בדיוק מה שהוא אומר. שאישה מכבדת את בעלה, שאישה נכנעת לבעלה, היא נכנעת בלב שלם בגלל השלמות האמונה שלה באדון, לא בבעלה. וזה כל העניין. לכן הוא אומר, תתנהגי ככה שתהיה לך ענווה בסתר הלב, בפסוק 4 הוא אומר, הפאר הבלתי נשחט של רוח ענווה ושקטה אשר יקרה מאוד בעיני אלוהים. אני רוצה להגיד ככה, אם יש לך בעל מצוין שהוא תמיד אוהב ותמיד דואג ואת מכבדת אותו, כל הכבוד. אם יש לך בעל יותר דומה לי, שהוא לא כל כך תמיד שם, ואת מכבדת אותו ו... אוהבת אותו למרות הכל, הוא אומר שהענווה, הרוח הזאת, היא יקרה מאוד בעיני אלוהים. זה מה שעקר בעיני אלוהים. לא אם הבית נקי או אם את יודעת לבשל טוב. דרך אגב, זה עוזר מאוד שאת יודעת לבשל טוב. בית נקי זה בעיה שלך, לנו לא חשוב. אבל אם את יודעת לבשל טוב, מצוין. אם לא, לא נורא, יש ברקה. אפשר להסתדר, זה לא העניין. אבל את הקבלה של המנהיגות, את הכבוד שאישה יוכל לתת לבעלה, אף אחד בעולם לא יכול לתת לי את זה חוץ מאשר אורית. הבן אדם היחיד, היחיד, שיכול לתת לי את, את מה שאני זקוק לו שם, רק היא. אף אחד לא יכול לתת את זה. זאת הנקודה. וכשעושים את זה, אלוהים אומר שזה יקר מאוד, מאוד, מאוד בעיניו. דרך אגב, זאת גם הסיבה שאי אפשר לכפות על האישה לעשות את זה. אני לא יכול לכפות על אשתי לעשות את זה, כי זה צריך להיות משהו שהוא יקר בעיני אלוהים, לא בעיניי. ולכן זה בינה ובינו, זה לא ביני ובינה. אוקיי? אתן נשים שותפות בנחלת חסד החיים, פסוק 7. אתן שותפות. ואתם זוכרים שאמרתי שיום אחד אנחנו נעמוד לדין, והדבר הראשון שאלוהים ישאל אותי, זה איך אני התנהגתי אל אשתי ואל הילדים שלי? אצלכם אותו דבר, רק שתדעו. יום אחד תעמדו לפני ישוע, ביום הדין שלכם, השאלה הראשונה שתעמוד לביקורת, זה איך התנהגתם עם הבעלים שלכם. משם אנחנו מתחילים. כי זה הבסיס של הכל. כי אם את לא מסוגלת להיכנע לבעלך, שאת רואה אותו כל יום, איך תיכנעי לאדון, שאת לא רואה אותו בכלל? איך זה יכול להיות? אוקיי, עוד נקודה אחת. שמעתי אותה מיותר מאישה אחת בקהילה, גם בקהילות אחרות, שאמרו, תשמע, אתה לא מבין, אתה לא מכיר את בעלי, אם אני נותנת לו להוביל את המשפחה, אני מתה מפחד לחשוב לאן נגיע בסוף. נכון? מכירים את הבעיה? אלוהים אומר כך, בפסוק 6 הוא אומר, אם אתן עושות את הטוב, כלומר נכנעות לבעלים שלכן, אתן לא פוחדות פחד. אוקיי? אנחנו טובים בלדבר על אמונה, נכון? יש אמונה, אמונה, אמונה. אז ככה, אלוהים נתן לכן את הבעל שהוא נתן לכן, זה מה יש. אתם זוכרים שדיברנו על זה שאי אפשר לפטר אותו? אנחנו לא עסק, לפעמים היה טוב, בוא נפטר אותו, ניקח אחר, כל יהיה בסדר. לא, אי אפשר לפטר אותו, הוא גם לא יכול להתפטר, הוא לא יכול להגיד אני רוצה אחר, אין לו את הזכות הזאת, אוקיי? אז עכשיו אתם שם עם הגבר שאלוהים סיפק לכם, אוקיי? יכול להיות שבעיניים אנושיות זו הייתה טעות נוראית. אוקיי, מה זה משנה עכשיו? להסתכל אחורה ולילל, מה זה עוזר? זה מה שיש. עכשיו צריך קצת אמונה. אם אלוהים נתן לכם את הבעל הזה, איתו צריך לעבוד. זה מה שיש. אותו צריך לכבד בסמכות שלו צריך להכיר. זה מה שיש. כל עוד הוא לא סותר בצורה חדה את דבר אלוהים, זה מה שיש. לא קל, לא פשוט, זה מה שיש. דרך אגב, נשים, אנחנו מאוד מאוד רוצים שתאהבו אותנו, אתם לא חייבות. אלוהים לא ציווה על האישה לאהוב את בעלה, הוא ציווה על הבעל לאהוב את אשתו. עליכן הוא ציווה לכבד, להיכנע, לחיות לצדנו ולעזור לנו לעשות את מה שאלוהים קורא לנו לעשות. אוקיי? זה המצב. אז יותר טוב אם תאהבו אותנו, זה הרבה יותר נחמד לחיות ככה, אבל זה לא הכרח. אברהם הוא אבי המאמינים, נכון? אני רוצה להוסיף, לא כתוב את זה בכתובים, זה רק בגרסה שלי. שרה היא אם הציות. צייתה לבעלה לאורך כל הדרך הזאת, הלכה איתו בדרך לא פשוטה בכלל, נכון? עוברים ממקום למקום, מאמצים את הבן של האח שמת, כל מיני דברים, בדרך הוא נותן אותה למלך, הוא לוקח אותה, הוא נותן אותה עוד פעם, הוא לוקח עוד אישה. שרה ממשיכה לציית, מכבדת את בעלה. אני בטוח שהרבה פעמים היא חשבה שהוא עושה שטויות, כי הוא עשה שטויות. והמשיכה לכבד את בעלה. דרך אגב, בפעם היחידה שהיא סרבה לציית, היא גרשה את הגר. עשתה טעות. פעם היחידה שהיא סרבה לעשות את מה שצריך. היא גרשה את הגר. אז אני יודע שזה קל לעמוד ולדבר, בייחוד שאתה גבר. זה קל לעשות, אבל לפחות אתם יודעות שלא הייתי קל על הגברים 4 שבועות, אז מותר לי עכשיו קצת לצאת. נשים, המשמעות שלכם בתוך המשפחה, ולכן דרך אגב, בתוך הקהילה, ולכן בתוך החברה, היא זהה למשמעות של הגברים. כי אתם נוחלות שוות בחסד. ולכן התפקוד שלכם בתוך המשפחה הוא קריטי. הוא קריטי בשבילכן, כי אלוהים מאוד מאוד אוהב את מה שאתם עושות כשאתם עושות את זה נכון, אבל אף אחד מאיתנו לא מסוגל לנהל משפחה, לעמוד בראש משפחה, אם אין לו את התמיכה הזאת, את העזר כנגדו שאלוהים קבע בשבילו. ולכן ההרמוניה הזו היא כל כך חשובה. בהצלחה. בואו נסכם. אוקיי, דבר ראשון, מאז החטא הראשון, נשים מתקשות להיכנע לבעליהן. החטא פגע בתפקוד המשפחה וגורם לזה שנשים רוצות שליטה. אמרנו שעל אישה להיכנע לבעלה בלבד, ומצד שני גם אסור לה להפגין שררה על שום גבר. על אישה להיכנע לבעלה כמו שנכנעים לשלטון וכמו שנכנעים למעביד. הדוגמה הטובה היא ישוע בדרך שהוא נכנע גם לבני אדם וגם לאביו. על אישה להיכנע לבעלה גם כשהבעל אינו מאמין או כשהוא לא הולך בדרך אלוהים. ואני שוב רוצה לומר, דווקא כשהבעל חלש ושהוא לא מתהלך כמו שצריך, זה בדיוק הזמן שהוא זקוק לאישה שמכבדת אותו. זה בדיוק הרגע הנכון. אסור לאישה להיכנע לבעלה אם הכניעה לא גורמת לכך שהיא מפרה את המצווה של אלוהים. רק אז. והדבר החשוב שאולי איתו אני רוצה שתלכו הביתה, נשים, שאישה שנכנעת לבעלה מקבלת ברכה מיוחדת מאלוהים. אלוהים אומר שהוא מאוד מאוד אוהב שאתם עושות את זה. בואו נתפלל. אלוהינו, אנחנו יודעים כמה התא המשפחתי נפגע בעקבות החטא, בעקבות ההתרחקות של בני אדם ממך. אנחנו פשוט רוצים היום במיוחד לבקש שאתה תברך את הנשים פה בקהילה, את הנשים בקהילות אחרות, את הנשים בכלל. כי אנחנו יודעים שחזרה שלהן לתפקיד המקורי שאתה הענקת להן, תבנה אותן ותבנה אותנו, את הבעלים שלהם, ותבנה את הקהילה ואת החברה. אז עזור להן למלא את תפקידן למרות הקושי ולמרות הכאב שכרוך בכך. כי הן אוהבות אותך. אנחנו מבקשים שמערכת היחסים שלהן איתך תהיה עמוקה מספיק, כדי שהן יוכלו לעשות את מה שמוטל עליהן. אנחנו מבקשים גם בשבילנו, בשביל הגברים, שאנחנו נדע להיות תומכים ונדע להיות כאלה שמשרתים ומובילים ולא כאלה שמטילים רודנות ושררה. אנחנו מבקשים באמת שהדברים האלה שאנחנו קוראים בכתובים, שבאמת יהיו אבני היסוד למשפחות שלנו. אנחנו מודים לך בשם ישוע. אמן. יום אישה שמח לכם.